ברכה מברכיך ומקלליך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. הפסוק הזה הוא נותן לנו את קריאת כיוון, מה שנקרא, לגבי אברהם אבינו. והיינו, אברהם אבינו הוא אדם אוניברסלי, אדם כללי, אדם שתפקידו ועניינו היא להיטיב לכל האנושות כולה. איך הוא מיטיב לאנושות כולה? מה הדרך שלו? אברהם אבינו בעצם זה אנחנו. אנחנו הצאצאים של אברהם אבינו. כן. זאת אומרת, כל מה שקרה לאבות, לבנים, עשה אבות, סימן לבנים. אז זה גם הייעוד שלנו. אנחנו לא יכולים להיות עם שוביניסטי. שוביניסטי זה העם שדואג רק לעצמו. אלא אנחנו צריכים להבין, הדאגה שלנו לעצמנו, היא לא נסתיימת בזה, אלא אנחנו צריכים לדאוג לאנושות כולה, להיטיב לכולם, וזה לומדים מאברהם אבינו. רש"י אומר, ונברכו בך, יש אגדות רבות על הדבר הזה, מה זה נברכו בך כל משפחות האדמה. וזה לא פשוטו, אבל הוא הולך לפשט הדבר, מה הפשט? אדם אומר לבנו, תהיה כאברהם. וכן כל נברכו בך שבמקרא, דהיינו, הוא אומר לבן שלו, קח דוגמה מאברהם אבינו, קח דוגמה ממנו. אנחנו קוראים לזה בלשון שלנו, בהלכה, לקדש שם שמיים. מה זה לקדש שם שמיים? לקדש שם שמיים, הכוונה, לקדש שם שמיים, הכוונה היא, לשמן דוגמה אישית, זה נקרא לקדש שם שמיים. זה מה שרש"י אומר. אדם אומר לך לבנו, אתה יודע מה, אתה רואה את היהודי הזה, תלמד ממנו איך להתנהג. זה נקרא לקדש, נקדש את שמך בעולם, בקדושה אנחנו, נקדש את שמך בעולם. זה מה שרש"י אומר. וכן, כן, תהיה כמו אברהם, דוגמה. זה אנחנו צריכים לדעת, זה לאורך כל הדורות. אנחנו צריכים דרכנו, דרך ההתנהגות שלנו, אנחנו מקשים שם שמיים. וזה מוכיח, כי בך יברך ישראל לאמור, שמחה אלוהים כאפרים וכמנשה. אז זה צריך להיות מודע לזה מאוד, שאנחנו, גם ברמה הפרטית, תמיד צריך לשמש דוגמה אישית. הוא בדיוק מסתיר את זה. צריך לזכור את הדבר הזה. הרב ציודה פעם סיפר, וזה כתוב גם בספרים, שפעם הרב היה בשוויצריה, היה נאלץ להיות בשוויצריה, מלחמת העולם הראשונה. והוא התארח אצל רופא. היהודי, מי שאירח אותו זה היה רופא. אז באמצע הלילה דופק מישהו בדלת של הרופא הזה, הוא אומר לו, דוקטור, אני רוצה שתבוא, יש לי חולה בבית שתבוא אליו. הוא שואל אותו, הרופא, איפה אתה גר? הוא אומר, אני גר בקצה העיר, בצד השני של העיר. אז הוא אומר, רגע, על ידך גרים כמה רופאים, למה לא הלכת אליהם? למה באת דווקא אליי? אז הוא אומר לו, זה אולי היהודי. הוא אומר לו, תראה, אתה יהודי. זה בסדר, אתה יהודי, אתה דוגמה. אתה דוגמה, זה נקרא לה. נברכו בך כל משפחות האדומה. יהודי, זה בסדר, רופא טוב לב, אתה... באתי אליך. זה עם ישראל. אנחנו במשניות, בתענית. תענית, פרק שני. דלת. כאן אנחנו עוסקים בנושא של תפילה שבזמן התענית שמתפללים ברחוב, תפילות מיוחדות בגלל הבצורת, בגלל הבצורת. מה היה הנוסח? על הראשונה, על הברכה הראשונה אומר, מי שנה את אברהם בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם, גואל ישראל. ככה היו, זה התוספת שהיו מוסיפים. על השנייה הוא אומר, מי שענה את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם, זוכר הנשכחות. על השלישית הוא אומר, מי שענה את יהושע בגלגל, הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם, שומע תרועה. על הרביעית הוא אומר, מי שענה את שמואל במצפה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם, שומע צעקה. על החמישית הוא אומר, מי שענה את אליהו בהר הכרמל, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם, שומע תפילה. על השישית הוא אומר, מי שענה את יונה במאי הדגה, יונה הנביא, כן, והוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם, העונה בעת צרה. על השביעית הוא אומר, מי שענה את דוד ואת שלמה בנו בירושלים, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם, ומרחם על הארץ. יש לי שאלה אליכם, אם תדעו. הרי כאן מדובר על דורות עברו, כל מי שענה, מי שענה, מי שענה את זה, מי שענה את זה, מי זה זה, מי זה המי הזה? של מי?
השם.
השם. המי, מה הקשר אלינו אליו? מה, דוד, יהושע, זה אותו השם? כן, אתה בטוח? אנחנו דרך אגב בסליחות אנחנו אומרים את זה גם. את הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו באמת, הדורות משתנים. כל דור עם הצרות שלו, וכל דור עם הבקשות שלו, והקריאות שלו, וכל הדברים האלה. אבל כולנו, כל הדורות כולם, פונים לאותו אחד שהוא לא משתנה. וכשם שהוא ענה להם, הוא גם עונה לנו, לכל הדור, כולל אנחנו, בדור שלנו. למרות שזה נראה לנו קצת רחוק, וההיסטוריה, דברים ש... לא, לא, אותו אלוקים שענה לי יהושע בן נון, אתה תענה לנו על הצעות שלנו. אנחנו מתחברים מיד לבורא עולם, דרך כל הדורות. הנוסח מיוחד. באמת הוא עונה לנו, גם היום הוא עונה, אני בדקתי את זה. עובדה שהנה, באנו לארץ ישראל, כל התפילות שלהם. לאורך כל הדורות שהתפללנו, לא הלכו לאיבוד. הם הצטברו באוצר התפילות. הנה, היום הגענו לכאן. הוא ענה להם וענה לנו, הוא עונה לנו. טוב, אנחנו בקוף סמך ד' קורות קוף סמך. טוב, י' ב' כל לשון נובע מהשקפה מיוחדת על המציאות. השקפה של קודש על המציאות כולה היא השקפה ישראלית. וזאת ההשקפה המיוחדת חוללה את הלשון העברי, שהיא באמת השפה הקדושה. ואני רוצה אולי להרחיב קצת את הדבר הזה. המציאות שאנחנו חיים בתוכה, אז המציאות הזו, שאלה איך אתה רואה את המציאות הזו. יש אדם שהמציאות שלו היא מציאות חומרית. הוא רואה, נגיד, תשב לא כאן, אלא טיפה כאן. מצוין. יש אדם שמסתכל על המציאות מבחינה חומרית. חומרית, יכול לקרות דבר כזה. למשל, יש אדם שרוצה לקנות אוטו, מכונית, כן, רוצה לקנות מכונית. אז הוא מסתכל על המציאות, רואה מכוניות, מסתכל, מתאים לי, לא מתאים לי, כמה זה עולה, לא זה עולה, כל הדבר. כל הראש שלו, המציאות, מה היא של אותו אדם באותו רגע? מכוניות, 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 מכוניות. כל הזמן הוא חושב רק על מה? על מה אתה חושב כל הזמן? מה זה המציאות שלך? איפה הראש שלך? בתוך המכוניות. יכול לקרוא דבר כזה. זאת אומרת, דוגמה, אדם שקוע בחומרניות, אז הוא חושב כל הדומה לחומר, והמציאות הנפשית שלו והאישית שלו היא חומרנית. זה מובן הדבר. יש כאלה שמשחקים בבורסה. אתם יודעים מה זה בורסה? יש מניות, זה עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד. המציאות שלהם מה?
בורסה.
כל היום כמו יויו. עולה, יורד, אי, או, אי. אפשר להשתגע מדבר כזה. באמת לא פעם אנשים כאילו ששקועים בדברים האלה הם מסכנים. אז מה הם עושים? בורחים למכון מאיר, אומרים, טוב, סוף סוף אני נושם. אני נושם ב... זה נקרא חומרניות. הרב מדבר כאן על ההפך. מה קורה אם המציאות היא לא מציאות חומרנית, אלא הראייה היא של קודש. אתה רואה את כל המציאות בעיניים חיוביות, שהכל זה בעצם, זה הכל מאלוקים, כל מה שאנחנו רואים, הטבע, הבריאה, הבעיות האישיות, המשפחתיות, הכל אלוקים שם הוא הבמאי הראשי בתוך כל הדבר הזה. אז יש לו ראייה רוחנית. על זה מדבר, אומר, אבל הלשון היא מבטאת גם את המציאות. אדם שהוא בחומרניות, אז הלשון שלו היא לשון חומרנית. למשל, אני אתן לכם דוגמה, היום המדיה, אינטרנט, יוטיוב, פיוטופס, פיוטפוק, פק פק, פיק פוק, פק פק. אני רואה אנשים, אני לא מבין בזה שום דבר. יוטיוב. פספוק, פספוק, פספוק. כל הזמן מה? הלשון מבטאת את המציאות שהאנשים האלה חיים בה. נכון? מישהו ראה פעם? פספוק, איך זה נקרא?
פייסבוק.
פייסבוק. פייסבוק, יוטיוב. כל מיני דברים כאלה. זה מובן הדבר הזה. כאילו הלשון מבטאת את המציאות של האדם שהוא נמצא שם. אז זו המציאות של הפייסבוק, אבל מה עם הקודש? על זה מדבר כאן הרב. יש לשון הקודש, שהיא מבטא רעיונות של קודש. אז זה המיוחד, בוא נראה את זה. כל לשון נובע מהשקפה המיוחדת של המציאות. השקפה של קודש על המציאות כולה היא ההשקפה הישראלית. אנחנו מייחדים. מה זה מייחדים? אנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא אחד, הוא מלכותו בכל משלה, הוא שולט, הוא מענג, הוא מסדר את כל המציאות כולה. וזאת ההשקפה המיוחדת של ישראל, המייחדת את הקדוש ברוך הוא על העולם כולו, חוללה את הלשון העברי, שהיא באמת השפה הקדושה. עכשיו, הלשון העברי, למה היא נקראת לשון עברית? על שם עבר. אברהם העברי. אז ראיתי, יש פירושים על זה, למה דווקא עברי? אז הלשון העברית היא הלשון שיש בה חיצוניות ופנימיות. זאת אומרת, אתה לומד עברית, אז אתה מבטא ואתה רואה אותיות וכל זה. אבל אם אתה חופר בתוך הלשון, פתאום אתה מגלה שיש מעבר לזה. מעבר ללשון. מי שלומד תורה פתאום שם לב שבעצם התורה היא האותיות והתיבות וכל זה, יש גם דבר פנימי עמוק בכל מילה ומילה, זה לשון הקודש. אז זה מה שאומר, הלשון העברית היא לשון קדושה. הקודש דרכה מתגלה, הקודש. הריחוק מההשקפה הקדושה נוטל את זיו השפה. אז אם האדם הוא חומרני נניח, הוא לא בקודש, הוא לא זה, אז גם השפה לא מדברת אליו העברית, היא מדברת אליו, אבל זה לא אותה מגמה פנימית שמסתתרת בתוך השפה הזאת. אף על פי שיעטיפו עטפות רבות לחבב אותה, את השפה הזאת, אבל זה לא מספיק. באותה תקופה, אני מוכרח לומר, רוב העם לא דיבר עברית, דיברו שפת ארץ המוצא, כמו יידיש, כמו ספניולית, כמו זה, כל מיני שפות. ואז קם אליעזר בן יהודה, נדמה לי. קראו לו, הוא היה משוגע לעברית. הוא דיבר עברית, דיבר רק עברית, עברית, עברית. הוא באמת זכה, והיום זה נחלת כולם. היום כולנו מדברים עברית. זה נראה לנו כמובן מאליו, אבל פעם זה לא היה דבר מובן מאליו שמדברים עברית. אבל מה? מה עם הקודש? זה לא מספיק שאתה מדבר עברית. אתה צריך שהעברית הזאת תהיה מתוך מבט של קדושה על החיים ועל העולם. אם לא, אז אתה משתמש באותה שפת קודש בתרבות של אין בה קדושה. זה אומר כאן הרב. זה חיסרון גדול. זה מה שהוא אומר. אף על פי שיעטיפו עטפות רבות לחבב אותה, את השפה, מפני כמה טעמים, ונראים אגונים מכל מקום. מתוך המגמה של החיים הפונים אחור למגמת ההשקפה המלאה של קודש, דיינו אל החול, מסתתרת שם שנאה לרוח השפה. בסוף מדברים במקום בעברית, באנגלית. לא פעם, אני רואה פתאום איך הם מדברים, להראות שהם משכילים או משהו כזה, מדברים ביניהם בשפת אנגלית או משהו כזה. ופתאום השפה העברית לא אהובה כל כך. למה? כי השורש של השפה הזאת זה הקודש. אז אם אתה מתרחק מהקודש, אז זה כבר לא מדבר אליך. המלא את כל מהותה. על כן, השפה תהיה ברורה מתי? רק באותה עמידה שיקרא בעולם בשם השם. רק מזכירים את שם השם, אז השפה תהיה ברורה. הטעמים הפרטיים שקדושת השפה מתקבלים מהם, אבל כולם אינם כאים צירופים של הכלל, שהיא תכונת השקפת עולמה בכללה, שזה הקודש. לכן זה לשון הקודש. היום למשל, בחוגים מסוימים, בעיקר שמרנים, חרדים, דברים כאלה, הם אומרים, אסור לדבר עברית, אסור לדבר יידיש או משהו כזה. כן. והם מתכוונים באיזשהו מידה גם למה שהרב כאן אומר. הוא אומר, הקודש, לא מבין, תראה, זה קודש. אבל מקולת, אתה הולך לעבודה, מקולת, זה הם מדברים ביידיש, כן. אבל הם רוצים לבטא כאילו יש להבדיל בין שפת חול ושפת קודש, אז לכן, לא שהם צודקים בעניין הזה, אבל כי המגמה שלהם היא שמרנות לשם שמרנות. אבל זה לא יעזור. השפה היום, חדש ימינו כקדם, השפה היום הטבעית של היהודים בארץ ישראל לפחות היא עברית. כולם, כולל אלה ששמרנים, אז ביניהם אנחנו מדברים עברית. כשהם רוצים להציג שהם שמרנים, אז הם מדברים ביידיש. ולעתיד לבוא, כולם יחזרו בתשובה. ואז במילא לשון הקודש תהיה קודש. אומרים שזה יהיה היום, מחר. דליה, אני רוצה לדבר איתך משהו.